כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, מועדים לשמחה. אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו. ניתן להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM וגם ביישומון כאן OD, שזמין בחנויות האפליקציות השונות.
חינם אין כסף.
חינם אין כסף, מדהים. איתנו באולפן אריאל בן דוב ותמיר צוברי, שעל ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכם, שלום מאיה.
שלום וברכה, אנחנו נדבר היום עם אלעד ברנוי על הספר החדר של ג'ובאני של ג'יימס בולדווין. בשבוע שעבר אלעד ברנוי פרסם בידיעות אחרונות ביקורת על הספר הזה, שבה הגדיר את בולדווין כאחד מחשובי הכותבים האמריקאים של המאה ה-20. אני נוטה להסכים. את הספר שיצא ב-1956 כינה ברנוי אבן דרך של הספרות הלהט"בית. נדבר איתו על בולדווין עצמו ועל הספר הזה. אני בימים האחרונים רואה הרבה יוטיובים של בולדווין נואם ומדבר. איש מדהים. באמת, ממליצה, שמתי בפייסבוק כמה לינקים. אז כל אחד יכול לגשת.
שמת את זה בפייסבוק שלך או בפייסבוק,
בפייסבוק
שלנו?
בפייסבוק שלי, אני אשים גם בפייסבוק שלנו.
תשימי בפייסבוק שלנו, שיהיה נוח לאנשים.
כולל התיק שלו ב-FBI שאלעד שלח לי, וזה משהו מקסים. לא חיבבו אותו שם במיוחד. אנחנו נדבר גם עם קרמית רוזן, שהיא משוררת וגם קצת סופרת עכשיו. היא מטפלת גם בביבליותרפיה וביוגה, והיא מלמדת ספרות באוניברסיטה הפתוחה, ואנחנו נדבר איתה לא בגלל כל הדברים האלה, אלא משום שזכתה בתחרות הסיפור הקצר של הארץ השנה, על סיפורה חזירי בר, שזה יפה.
זה דבר גדול לזכות בתחרות.
ובאמת סיפור, חיבבתי עד מאוד את הסיפור שלה.
כן,
אז
סיפור חמוד.
אז על אחת כמה וכמה.
גם הוא מתרחש בחיפה, שזאת עיר שכמעט לא כותבים עליה, אני חושב. זאת התחושה אולי, הוא לא תחושה מזויפת.
וגם העניין הזה עם החזירים, נכון. שאני קורא, רואה בחדשות גם מדי פעם, שיש,
כן,
הם
זה
מסתובבים לך שם
מסתובבים,
בשכונה,
כן.
זה, לא יודעת, בשביל אנשים שלא גרים בחיפה, זה דבר די מסעיר, או אקזוטי. לא גרים בכלל באזור בטבע, אלא בעיר, זה מין, מה זאת אומרת חזירים מסתובבים לך שם?
נכון.
מה זה?
זה מאוד
וגם
אקזוטי.
חזיר כמובן יש לו את קונוטציות שליליות נוראיות ואיומות, כן? הפלישה הזאת של החזירים.
לנו, יהודים טובים, החזירים פולשים לנו לבית הנחמד שבנינו על הקרמל, זה לא יכול להיות. אני זוכר אבל גם שהייתה איזו מתקפה של תנים או שואלים בתל אביב לפני כמה זמן. כן,
סליחה?
היה מלא שואלים ברחובות? היה איזה קטע כזה?
יובל, אני חושבת שזה מאזור החלומות שלך, כי אני נמצאת פה בעיר כבר 25 שנה.
לא,
לא. לא זכור לי דבר כזה.
לפני מספר חודשים.
מאזינים יקרים, אמרו לנו האם יובל צודק, או שמה הוא מספר, חולק איתנו את הפנטזיות שלו.
בכל מקרה זה נורא נחמד בעיניי, כשהטבע ככה פולש לתוך המרחב העירוני.
אני זוכרת שהיה שואל אחד שדיברו עליו, שהסתובב באזור סורונה, מה שהיום שרונה, כן, אבל עוד לפני שזה בנו שם.
לא,
זה היה הביטנים של הצבא.
מספר חודשים, זה כבר היה בנוי סורונה.
טוב, בסדר, אני לא שמעתי על זה.
כל העניין הוא להגיד שזה נחמד שהטבע לא מוותר, הוא לא אומר, בסדר, בניתם את הכרמל, שהשטחתם את כל החולות ליד הים, אנחנו לא מוותרים, זה שלנו. נחמד מאוד.
זה נכון.
בואי נדבר קצת על בכלל, על התחרות הזאת, על תחרות הסיפור הקצר של עיתון הארץ, שמתקיימת בפורמט הנוכחי שלה מאז 1989. אז בעצם הזכייה הזאת היא מסמנת את הזכייה ה-30 במספר, 30 שנות תחרות.
נכון, 30 שנות תחרות, קודם כל זה דבר נהדר, כי לפחות במשהו יש לנו המשכיות ומסורת, שזה דבר שאני נכון. מודה שאני קצת קמיעה אליו.
יכול להיות שזה הזכייה ה-31.
במהלך השנים נהייתי אדם שמרן פשוט, ואז המשכיות ומסורת זה דברים שמוצאים חן בעיניי.
אני שמח שאת מכריזה על שמרנות.
אני תמיד מכריזה על שמרנות. יובל, מה קורה לך היום?
פשוט תמיד
אתה ליברל ואני השמרנית. ככה נהיה, לא יודעת איך זה קרה.
ליברליזם זה השמרנות החדשה.
לא, זה ממש לא.
לא. אמרתי, הזכייה ה-30, יכול להיות שזה ה-31, אני לא כל כך חזק במתמטיקה.
89, 2019.
כי עכשיו זה השנה ה-31, הזכייה ה-31.
אבל זאת לא תוכנית מתמטיקה.
אני לא יודע, אתה חוצר. טוב, נעבור אז באמת לענייני מילים, בסדר? מדובר בתחרות של מוסף תרבות וספרות של הארץ, שעורך בני ציפר, לתחרות שלושה שופטים ושלל זוכים במהלך השנים. למשל, זכו עד היום, ואנחנו לא מדברים רק על המקום הראשון, אנחנו מדברים לפעמים על מקום שני או שלישי, ולפעמים בכלל כל מיני מוסים לא רק מקום
מומלצים.
ראשון, מומלצים, נכון. דברים שהם אהבו, אבל משום מה הם לא חשבו שצריכים להיות אחד משלושת המקומות הראשונים. אז אנחנו עשינו מישמש. למשל, יואב קץ, עדי אסיס, אלמוג בהר, סמי ברדוגו, דרור משעני, אפרת מישורי, אריה אקשטיין, תמר גלבץ, איימן סיקסק, עמיחי חסון, שולמית אפל, רועי חסן, יאיר אגמון, אילי ראונר, אסי גמלחיים, שמות ענקים, גלעד מאירי, אורי אלון, ענת לוין, תמר ורית הזהבי ופניה עוז זלצברג, כל האנשים האלה, רשימה
זלצברגר, מחובדת. כן. בשנת 2014, בני ציפר כתב בטור שלו, הוא סיפר על ספר שראה אור בקהיר, פרי מחקר רב שנים של הדוקטור מוחמד אבוד, עיתונאי ביומון אל מצרי אליום. דוקטור מחמוד אבוד עקב אחרי הסיפורים שהתפרסמו בתרבות וספרות בין השנים 1998 ל-2007, במסגרת תחרות הסיפור הקצר של הארץ, שם במצרים הוא עקב.
מדהים.
מסקנת המחקר שלו הייתה שהסיפורים מבטאים ברובם הגדול את המרד בציונות בספרות הישראלית העכשווית.
מה את אומרת?
אז האם הם עדיין מבטאים מרד? בוא נשמע מה שאמרו השופטים השנה. השופטים היו נרי לבנה, אליאנה אלמוג ודוד זונשיין.
כן, אז ככה הם כתבו באופן כללי על התחרות, על מה הגיע לידיהם וכו' וכו'. הם אומרים כך. קריאת מאות סיפורים בפרק זמן קצר הייתה חוויה מעניינת ומהירת עיניים. הרגשנו שהכותבים הם ברובם גם כאלה שמורגלים בקריאה, בהתעסקות עם השפה, עם מילים. רוב הסיפורים עסקו בעניינים מקומיים, ישראלים ויהודיים. שואה, תקומה, צבא, חיילים. הרבה קיבוצים הופיעו בסיפורים, הרבה רפתות. ארץ ישראל נראתה חיה ושוקקת בתוך הסיפורים. הרבה טבע והרבה געגועים לילדות שהייתה. מבחינת הצורה, המאפיין הבועלת ביותר של מאות הסיפורים הוא ניצחון בנוקאוט של הצורה על העלילה ושל הסגנון על הסיפור. בחלק קטן במקרים הניצחון ראוי והצורה מחפה על חולשת העלילה. בחלק גדול הרבה יותר העלילה ושטף הסיפור ניגפים בפני הכתיבה הנכונה במרכאות. ובמקרים אחרים, במהלך הקריאה כמעט לחשנו לכותבת או לכותב אל הדף, ניכר שיש לכם סיפור לספר, פשוט קריאה. כתבו אותו, ואם קשה לכתוב, הניחו אותו בצד וקראו ספר עד שיחזור אליכם הסיפור.
סדנת כתיבה כזאת הם עושים פה, כן?
לא בשביל...
תמשיך, בבקשה.
לא בשביל ללמוד מהקריאה או לשפר את סגנון הכתיבה, אלא בשביל ליהנות מהסיפור, כפי שאתם מקווים שהקוראים יהנו מהסיפור שאתם מנסים לכתוב. אני לא בטוח אם אלה ההמלצות הכי טובות שהייתי נותן למי שרוצה לכתוב סיפור.
עוד הם כותבים, מספר סיפורים מפתחים בתנופה מבטיחה, באחרים מקצתם טובים מאוד, צריך להתגבר על משפט הפתיחה. בסיפורים רבים מתקיים עומס דימויים ומטאפורות שמעט את שטף הקריאה ומסבך אותה עד כדי כך שבסוף הפסקה צריך לחזור לתחילתה בשביל להבין מה נאמר בה. בקיצור, תעשו את זה פשוט, אל תהיו מורכבים, אל תהיו מתוחכמים, אל תהיו חכמים. כן. ובאחרים, פסקאות שבהן מנסים הכותבים להקיף את הקוראים מכל העברים. לעומס הדימויים מתלווה אז גם הסבר ספרותי, פנים וחוץ טקסטואלי, שמטרתו לוודא שהקורא מבין היטב, שהכותב עצמו לא החמיץ את המשמעות הפילוסופית של הטקסט. גם לא את המבנה הפסיכולוגי של הדמויות. הם ממשיכים, בניגוד לקולנוע, שהוא אמנות קבוצתית, כתיבת סיפור היא אמנות של אדם אחד עם דף ועיפרון או עם סתם לפטופ. למה סתם? למה אתם... אנשים השקיעו הרבה כסף. ויחד עם זאת, אפשר לתאר את כתיבתו של סיפור קצר כיכולת להתיך ליצירה אחת ריבוי אמנים ואמנויות. את אמן הסיפור המרתק, אמן המילים, אמן הקיצור, אמן השטף והמצלול, אמן הדבר מה שאין לו שם יובל.
אמר סדנת כתיבה, אולי צריך לעשות סדנה לשופטים בתחרויות, על איך כותבים טקסטים, על ספרות, איך כותבים את ההמלצות. הנה רגע שבו, ואני מתנצל. מאיה, לא היה מזיק לשופטים, לאיזה חוקר ספרות שם בקליבר שם, שיודע לנתח רצף של טקסטים ולתת להם הקשר, ולכתוב את זה כך שלא יצטרך להשתמש במשפטים, כמו מבחינת הצורה, המאפיין הבולט ביותר של מאות הסיפורים, הוא ניצחון בנוקאוט של הצורה על העלילה ושל הסגנון על הסיפור.
כן, בהחלט. זה משפט קשה. ניצחון בנוקאוט, כן. לא יכולתי למצוא משהו
אוהב,
בעברית, ואתה
אוהב
נוקאוט. ואני
אוהב מכות.
כן, כן.
אני אוהב מכות.
אוקיי, אין ספק שמדובר פה בשופטים מפתיעים, שבעצם הם מבקשים לומר, ככה אני מבינה את מה שהם כתבו, שאין טעם בסגנון ובצורה, תנו לנו סיפור, שזה פשוט אמירה מדהימה. ועוד יותר מזה, ברוח הזמן הם פשוט אומרים, אל תסגננו, אוקיי? הם כותבים, כמעט לחשנו לכותבת או לכותב אל הדף, ניכר שיש לכם סיפור לספר, פשוט כתבו אותו. פשוט. יובל, זה פשוט.
זה נורא מסובך לכתוב את זה פשוט.
כן, מזל שהם לא כתבו, פשוט תכתבו ממואר. כי ככה זה נשמע בעיניים שלי. בכל אופן, בעיניי הסיפור הזוכה הוא דווקא יפה ומסוגנן. אז הבוז שלהם לסגנון לא גרם להם לבחור בסיפור נטול סגנון. תודה לאל על זה. אולי נאמר שוב שבמקום הראשון זכתה כרמית רוזן. אנחנו נדבר איתה בהמשך התוכנית. במקום השני זכתה אילנה רודשבסקי, ובמקום השלישי עדי הלל.
מוזר אגב. שהשופטים לא אמרו דבר על כך שרק נשים זכו בתחרות. זה יכול להיות מעניין לשמוע על ההתפלגות מגדרית של הסיפורים בתחרות. זה מגיע בעילום שמל השופטים, נכון? הם לא יכולים להחליט כמו שעשו במספר מקרים השנה אפילו, שרק נשים יזכו השנה.
נכון, אבל
כאלה.
בסופו של דבר, אתה יודע, כשמגלים מי השמות, ואחרי שכולם זוכים, אפשר לשבת ולהסתכל כמה נשים, כמה גברים... לא נשמע שמישהו כתב את הנימוקים, לא, זה לא הנימוקים לזכייה, זה את הטקסט הזה שקראנו עכשיו,
כן.
לא נשמע שמישהו ממש התעמק בשביל לכתוב אותו.
אני חושב פשוט שזה נורא מוזר באמת, כי הסיפור הזוכה הוא סיפור שיש בו הכל. אפשר להתווכח אם הוא טוב או לא, והאם הוא ראוי למקום הראשון, אם הוא יותר טוב מהמקום השני, זה בסך הכל סיפורים, כן? אבל יש לו... גם עלילה מאוד מאוד ספציפית, ויש לו גם סגנון וצורה, יש לו את הדבר הזה שהוא צורה וגם עלילה. בקיצור, אולי פשוט יש המון המון סיפורים לא טובים שמגיעים אל התחרות הזאת, וכמה שהם כן טובים.
זה, לא יודעת, זאת אמירה כאילו שעכשיו...
רדיקלית.
אתה, ממש, וואו.
רדיקלית.
איך הגעת לתובנה
לא,
המדהימה הזאת?
לא, אולי זה מה שהשופטים היו צריכים לקרוא, לכתוב בנימוקים שלהם.
אבל זה יכול, לא נימוק. זה ברור.
שלושה משפטים
לא
כזה. היו הרבה סיפורים לא טובים, ובחרנו בשלושה טובים.
הבעיה היא שהם מביאים בוז לסגנון ול... מה זאת אומרת? זה הסיפור פה.
לא היום. לא היום. היום פשוט יש לך סיפור, אז תספר אותו. ואם אתה לא מצליח לספר אותו כפי שהוא...
ספר על עצמך, רק על עצמך לספר, ידעת, יובל.
זה לגמרי נכון. אחרי שנים ארוכות שבהן היה אפשר להשיג רק תרגומים ישנים של יצירות של ג'יימס בולדווין, השנה צפויים לצאת שלושה תרגומים של ספריו. קובץ הסיפורים הולכים לפגוש את האיש בקיבוץ המאוחד, הרומן ארץ אחרת בעם עובד, אחרי שלאחרונה התפרסם בהוצאת כתר הספר החדר של ג'ובאני בתרגומה של עדה פלדור. הספר הזה מתאר את הרומן הסוער של דיוויד וג'ובאני שניצת לאחר שדיוויד הציע דווקא ניסויים לחברתו, הלה, וזו נסעה כדי לחשוב על ההצעה. הוא מתאר את החיים כהומו בפריז בשנות ה-50, אבל מעבר לזה הוא עוסק ביכולת לאהוב באופן כללי. עכשיו, את כל העניין הזה של שלושה תרגומים שעתידים להתרגש עלינו, בכלל לא ידעתי. למדתי על זה בביקורת של אלעד ברנוי, שהוא מבקר וכתב ספרות בידיעות אחרונות. הוא כתב ביקורת על הספר הזה, והגדיר אותו כאבן דרך של הספרות הלהט"בית, בעוד שאת בולדווין עצמו הגדיר מחשובי הכותבים האמריקאים של המאה ה-20, שזה חתיכת תואר, ועוד מאלעד ברנוי, לא סתם. שלום אלעד ברנוי.
אהלן.
שלום שלום לך. בינתיים לדעתי יש נודע לנו על עוד איזה תרגום בעוד, נכון?
בדיוק, כן, רציתי להגיד.
הרביעי?
לוקוס אמורים להוציא גם תרגום של The Fire Next Time, גם היה שנה.
זה מסות שלו, נכון?
איך אתה מסביר את זה שפתאום בשנה אחת כולם הלכו על ג'יימס בולדווין, מה קרה פה?
זה מעניין, האמת שזה לא רק בישראל שפתאום יש איזה עניין מחודש בכתיבה שלו, גם בארצות הברית יצא לפני שנתיים סרט יהודי על הכתיבה שלו ועל החיים שלו ועל הקשרים שלו עם מרטין לותר קינג ועם מלקום אקס, מה שבאמת הציט איזשהו עניין מחודש, ועכשיו בקולנוע יש את סיפורו של רחוב ביל, סרט שמבוסס על רומן שלו, שביים ברי ג'נקינס, הבמאי של אור ירח, כלומר יש עכשיו באמת איזשהו עיסוק בו. אבל בעברית אני מרגיש שיש, מעבר לזה יש גם משהו עמוק יותר, קודם כל יש איזושהי התייחסות מוגברת בשנים האחרונות לספרות אפרו-אמריקאית, תנאסי קוטס ורוקסן גיי וזורה ניל הרסטון, כאילו היו הרבה תרגומים בשנים האחרונות.
כן.
אחרי שאני חושב שבמשך תקופה די ארוכה היו רק כמה סופרים כאלה שהיו מתורגמים. כשאני אומר סופרים כאלה, אני מתכוון לאו דווקא לסופרים ממוצא אפרו-אמריקאי, אלא כאלה שמתייחסים לשחורות שלהם בכתיבה.
וגם יש פריחה מסוימת של ספרות להטאבית. בשנים האחרונות אנחנו מקבלים כל מיני ספרים שבאמת עוסקים באיזשהו גילוי של הומוסקסואליות, והדרך שבה אתה מתמודד עם הדבר הזה כנער, כאדם מבוגר. היו כמה דוגמאות לזה, והוא ככה ניצב על הצומת הזה שבין שני הנושאים האלה שאתה מתאר, שהופכים לחמים מבחינה ספרותית.
זה נכון. אני כן חושב שהעניין הלהט"בי וספציפית, העניין ההומואי, הוא כבר כמה שנים יש לו, יש בו עניין גלוי, ויש הרבה ספרים שיוצאים. זה כבר מדף די גדול. אם פעם בחנויות זה היה מין מדף קטנטני כזה, היום אני לא חושב שמקדישים לזה מדף משל עצמו, כי זה באמת, יש המון המון ספרים כאלה. ועוד שספרות שמתעסקת בגזע ובשחורות, קצת יותר קשה היה למצוא, ועכשיו באמת יש יותר עניין. אני גם חושב, לגבי בולדווין ספציפית, שבגלל, אנחנו נדבר עליו, בגלל שהוא כזו דמות משפיעה וקריזמטית, הוא הפך להיות דמות מאוד פופולרית במאבקים פוליטיים בישראל, במאבק המזרחי, במאבק האתיופי, במאבק הפלסטיני. הוא דמות שמצטטים הרבה ומשתמשים הרבה בהגות שלו, בתור איזושהי הכוונה פוליטית.
אז בוא נתחיל באמת, או נמשיך, עם ג'יימס בולדווין עצמו. תספר לנו על האיש הזה.
אז בולדווין הוא... אני חושב שהבעיה הייתה זה שנורא קל לגלוש לסופרלטיבים, והם אף פעם לא מוגזמים. אז מתנצל מראש.
לא, תשתולל. פה זה המקום להשתולל.
אז הוא גדל בארלם, הוא משפחה שמקורה בדרום ארצות הברית, אבל הוא כל חייו היה בניו יורק. הוא בגיל מאוד צעיר עבר לגור בפריז, בגיל 24 למעשה. עד אז הוא היה, הוא בעצם היה מין ילד כנסייה כזה, הוא היה, אבא שלו היה דמות בכירה בכנסייה, והוא מאוד קידם את הרעיון שג'יימס הצעיר יהיה מטיף, והוא בעצמו באמת נעם נאומים בכנסיות, וגם אפשר לראות את זה כשרואים את הווידאוים שלו, אפשר לראות שיש שם באמת את התכונה הזאת של הפריצ'ר, שעומד ומטיף כזה
בקריזמה נכון.
באמת מאוד גדולה.
ובלי בלי, בלי דף, הוא מדבר בלי דף, ברעיתות, כן, בלי כן, פומטר, כן. מדהים.
ממש, ממש. ובגיל 24 הוא עבר לגור בפריז, ושם הוא הצטרף לריצ'רד וייט ולמייס דייוויס ולג'וזפין בייקר, לכל מה שנקרא הגדה השמאלית, ושם בעצם הוא לראשונה יכול היה לחיות בצורה משוחררת, גם בתור גבר הומו, וגם בתור גבר שחור, שאני משוכנע שגם בפריז הייתה גזענות כלפי שחורים, אבל כמובן שאין מה להשוות לארצות הברית של שנות ה-50, לפחות מבחינת חקיקה. אז הוא עבר לגור שם, ובאמת שם הוא התחיל לכתוב חלק מהספרים שלו. הוא חזר לארצות הברית בשנות ה-60, ושם, בשנים האלה, כשמרטין לותר קינג התחיל להיות דמות דומיננטית במאבק השחור, הוא הצטרף אליו וסיקר את הכתיבה שלו, את הדיבור שלו, את ההגות שלו בניו יורקר, ובעצם תוך כמה שנים הוא הפך להיות אחת הדמויות הכי, הכי מרכזיות באקטיביזם האפרו-אמריקאי. זה ברמה שהוא קיבל שער על מגזין הטיים. עכשיו, זה נשמע היום כמו משהו שהוא הגיוני. בזמנו זה היה ממש פורץ דרך. מבחינת, נגיד, הפוליטיקה שלו, מאוד מאוד קשה להסביר אותה, כי היא באמת מורכבת, אבל הוא סימן את עצמו כאיזושהי מין דמות מצד אחד רדיקלית מאוד. הוא לא פחד ממאבק אלים, הוא לא נבהל מדמויות כמו מלקום אקס, להפך, הוא היה... הוא יודד איתו, הוא היה חבר שלו, אבל מצד שני גם באמת היה בו איזה משהו כזה, איזושהי תכונה, שזו התכונה שתמיד קשה נורא לשים עליה את האצבע, שגם לבנים אהבו אותו, גם לבנים ליברליים, שבדרך כלל באופן מסורתי יותר נמשכים לדמויות כמו מרטין לותר קינג, כשמדברים על חלום ועל אחדות ושוויון ואחווה, גם הם הצליחו איכשהו לאכול אותו. עכשיו מדובר על בן אדם שדיבר על דברים די רדיקליים, גם להיום, כלומר, אפשר לראות אותו אומר בווידאוים בשנות ה-60 שהלבנים עברו לארצות הברית כי הם רצו לקרוא לעצמם לבנים. לפני זה הם בכלל לא היו לבנים. הוא בעצם אומר שאין דבר כזה לבנים, ומה שהופך אותם ללבנים זה שיש שחורים לעומתם. אלה אמירות?
הוא אומר שם באחד הווידאוים שראיתי, מה זה הדבר הזה, תנועה לזכויות האזרח? זאת אומרת, אם אני צריך להילחם בתנועה לזכויות האזרח, אז זה אומר שאני לא אזרח, אחרת, כן. אם הייתי אזרח.
כן, אם אז... אין לי זכויות אזרח, בעצם האם אני אזרח?
בדיוק, כן.
הוא מתעסק הרבה ברעיון הזה, ואני חושב שבאמת הדבר היוצא דופן בו, זה שנורא אהבו אותו, בזמן אמת.
גם את הספרות שלו?
מאוד,
זאת אומרת,
מאוד.
אני חושבת על נגיד החדר של ג'ובאני, ספר די רדיקלי באיזשהו אופן.
מאוד. קודם כל, כשהספר יצא, הוא כן היה עורר מחלוקת גדולה מאוד. וחלק, הרבה ספריות החרימו אותו, חנויות לא מכרו אותו. אני מתאר לעצמי, אגב, שאם גבר לבון היה כותב אותו, אולי ההיבהלות הייתה קצת יותר קטנה.
כן, אבל עדיין זה הומואים.
כן, הם עדיין, הם עדיין מחרימים ספרות, במקומות מסוימים ספרות הומואית שכתבו לבנים עד ימינו אנו.
זה נכון, זה נכון. זה נכון, אז כן, הכתיבה שלו כן הצליחה לעורר מחלוקת. אני חושב שבאופן מעניין, באמת הכתיבה שלו שעסקה בעניינים של מיניות, באמריקה השמרנית, אני חושב שאיכשהו תמיד המיניות מטיטה אותם קצת יותר, מפעילה אותם קצת יותר, אפילו יותר מגזע.
אני לא יודע.
הומו זה יותר גרוע משחור.
מה יותר מאיים על השמרנות שלי? אני לא יודע, אני צריך לבחור.
יש משהו בעניין המיני שתמיד, תמיד גם היום אני שומע איזשהו דובר קריזמטי של הימינה, של האלט-רייט, תמיד איכשהו בסוף זה מגיע ללהטאבים, לטרנסים, תמיד איכשהו זה מה שמפריע להם, זה מה שמציק להם.
אולי מה שכל כך מפחיד את של ג'יימס בולדווין, זה שהמיניות שהוא מתאר בספר הזה, החדר של ג'ובאני, היא מאוד גמישה. היא לא נענית לאיזה, אפילו שמרנים שמקבלים את הדבר הזה, שיש הומואים בעולם, הם אומרים לעצמו, אוקיי, בסדר, יש הומואים, אבל הם שם ואנחנו פה. וכאן היא לא נענית, הספרות הזאת לא נענית לאיזה שחור ולבן כזה, של סטרייט וגיי וכל הדברים האלה, אלא היא מאוד גמישה, ואתה מדבר על זה מצד שני, שבולדווין בוחן את הגלות של אדם מעצמו, מהיכולת לאהוב, להרגיש, הוא שואל מה קורה כשאדם מפחד כל כך מאהבה, עד שבסופו אינו יכול לאהוב אף אחד. ובעצם אתה אומר, זה לא באמת, זה לא רק סיפור להטאבי, זה סיפור אוניברסלי על אהבה, ואולי זה מה שמפחיד כל כך בדבר הזה.
כן, אני מאוד מסכים לגבי העניין הזה של הגמישות. הסוג הזה של הומואיות, שהוא מדבר עליה, קשה היום באמת להתייחס אליה באותה צורה, ולהגיד, הוא היה גבר הומו, הוא היה גבר דומיני, זה עובד קצת אחרת בכתיבה שלו. גם האופן שבו דיוויד מדבר על המיניות של עצמו, על מערכות היחסים שלו עם גברים, יהיו כאלה שיגידו, טוב, הוא בהכחשה, הוא בארון, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהוא פשוט מתייחס לחברות, לאהבה, כמין קטגוריות שהן לא נפרדות אחת מהשנייה, איזשהו ציר אחד כזה, ציר שהיום מאוד קשה לסמן אותו, כי אנחנו מאוד מאוד שקועים בחלוקה ובתגיות ובהפרדה הזאת. זה משהו שמאוד מאפיין. לגבי האוניברסליות, אני עוד שנייה אגיע לשם, כן חשוב לי להגיד ש... אני מבין, יש איזשהו צורך באמת להגיד על סיפור אהבה בין גברים, זה סיפור אוניברסלי, סיפור עליו, אני מבין, אני שם.
אבל.
ספציפית, עם בולדווין, אני חושב שיש משהו כל כך יפה באופן שהוא מתאר את האהבה בין הגברים, וגם משהו כל כך יפה באופן שהוא מתאר אהבה, אני אשתמש במילה, אהבה שחורה, כלומר אהבה בין שחורים בארצות הברית, שהוא גם ספציפי מאוד אליו. אז זה צעד אחד לפני האוניברסליות. המשפט הבא שאני הולך להגיד עלול להישמע נורא קיצ'י, אבל הוא כותב נורא נורא יפה על אהבה. אהבה זה דבר מאוד מרכזי בכתיבה שלו. הוא מצליח מאוד לתאר את המקום הזה של בן אדם שנורא רוצה לאהוב אבל לא מצליח, בן אדם שנורא רוצה להיות עצמו אבל לא מצליח. וגם בהגות הפוליטית שלו, ופה הקיצ' נכנס מאוד חזק, אהבה זה מוטיב מאוד מרכזי שהוא מדבר עליו, וגם שאני חושב שהוא גם מקרין כשהוא מדבר. כלומר,
תשמע, גם
הוא מדבר על זעם, על פחד, על דברים כאלה שאנחנו רגילים לשמוע ממאבקים פוליטיים, אבל הוא גם מדבר הרבה על אהבה, ואיכשהו זה לא נשמע כמו איזושהי אמרת שפר מכרטיס ברכה של הולמרק. זה נשמע משהו הרבה יותר כן ואמיתי.
זה נשמע גם מהביקורת שכתבת וגם מהשיחה שלנו כאן, שהוא חשוב לך באופן אישי. מאוד. מה יש בו באופן אישי, אם בא לך לספר לנו?
מתי קראת אותו פעם ראשונה? כי אתה קראת אותו באנגלית, אני מניחה.
קראתי אותו באנגלית, כן. קראתי, אז החדר של ג'ובאני זה הספר הראשון שלו שקראתי. אגב, צריך גם להגיד, שתדעו לכם שזה לא הספר הכי טוב שלו.
אוקיי.
יש לו Another Country, שהולך להיות גם מתורגם השנה, זה רומן מדהים, יפהפה. ואם הסטנדרט הוא כל כך גבוה, אתם יכולים לדמיין לעצמכם מה עוד מחכה.
כן.
גם הסיפורים שלו מאוד יפים. בפרויקט מעבורת אפשר לקרוא שם לפחות סיפור אחד שלו. באמת, כתיבה פשוט פנומנלית. אצלי החיבור הוא היה מאוד אישי. בגיל צעיר, החיפוש אחר ספרים שמדברים עליך, שמדברים אליך באופן אישי, שאתה מרגיש שמתארים איזושהי חוויה שאתה יכול להזדהות איתה בתור מישהו שהוא לא סטרייט, לבן, רגיל, כמו שהורגלתי לפחות לראות בספרים ובסרטים, כשמגיע ספר כזה, זה חתיכת דבר, זה יוצא דופן, זה לא קורה הרבה שזה קורה. זה קרה כשקראתי את יונה וולך בגיל 16, שמצאתי איזה עותק בבית, אין לי מושג איך הוא התגלגל בספרייה של ההורים הדתיים שלי, אבל זה קרה. וג'ובאני זרום הסתקתי בכוחות עצמי, כלומר זה כבר היה, חיפשתי אותו והסתקתי אותו, וכן, ופתאום קראתי על שני אנשים שאוהבים אחד את השני ושנאבקים באהבה הזאת שלהם, לא במסגרת הרגילה, לא במסגרת הרגילה. אני גם חושב, אגב, שזה משהו שלא אמרנו, אבל הוא גם מעניין. הוא גם כתב הרבה על לבנים, בולדווין. החדר של ג'ובאני, הדמויות פה הן לא שחורות.
נכון.
וגם Another Country, יש שם סיפור אהבה בין גזעי, אבל רוב הדמויות שם לא שחורות. שזה גם דבר מעניין, כי זה... אני חושב שהיום איכשהו זה יכול אפילו להיראות קצת מפתיע. גבר שחור שכותב על דמויות לבנות, כאילו מצפים ממנו. מה זה, אתה שחור, תכתוב על שחורים, מה יש לך? אבל הוא לא היה במקומות האלה, הוא
הצליח
באמת לכתוב מנעד רחב מאוד של דמויות.
כן, אולי פשוט הוא לא חשב מה צריך, אלא מה הוא רוצה. אלעד ברנועי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
כן, כמדי פסח מכריז מוסף תרבות וספרות בארץ על זוכי תחרות הסיפור הקצר השנתית שלו, דיברנו על זה בתחילת התוכנית, השנה זכתה במקום הראשון כרמית רוזן. מלבד זה שהיא משוררת וסופרת, היא גם מטפלת בביבליותרפיה וביוגה, היא מלמדת ספרות באוניברסיטה הפתוחה, והיא כתבה סיפור על סטודנטית חיפאית, והבן זוג האקטיביסט שלה, אקטיביסט איכות הסביבה, שחייהם מופרעים על ידי חזירי בר הפולשים לשכונתם. השופטים השנה, אליאנה אלמוג, דוד זונשיין ונרי לבנה, כינו את הסיפור הזה מושלם, ונימקו. הסיפור כתוב בסגנון מבריק וקולח שנגיעות ההומור בו דווקא מגדילות את תחושת האימה ההולכת ומתגברת לקראת המסקנה הבלתי נמנעת שעל פיה לאו דווקא הטוב אלא החזק הוא שבסופו של דבר מנצח. כרמית רוזן כבר פרסמה שירים ותרגומים בכתבי עת ספרותיים וב-2013 ראה אור ספרה קהל יחיד בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספר שירה, שזיכרת גם בפרס חיפה לשירה. שלום כרמית רוזן.
שלום.
ברכות ואיחולים, קודם כל.
איך
התחושה הזאת להיות הזוכת תחרות הסיפור הקצר של הארץ?
בהחלט יש איזשהם גלים של הפתעה ותיאור, איזושהי נשימה שנעתקת. אני חושבת שאיכשהו גם ערב החג, כל הפסחיות הזאת, החגיגית, זה ככה נכנס היטב ככה ל... לתוך הרקמות, אפשר לומר.
זה פעם ראשונה שאת שולחת סיפור לתחרות הזאת, או שכבר ניסית בעבר?
כן, כן. זו פעם ראשונה שאני שולחת לתחרות, כן.
מה קרה השנה שהחלטת פתאום לשלוח? כן, וכתבת שירה, כלומר.
זהו, את משוררת בכלל.
פתאום אמרת, יאללה, נכתוב סיפור ונשלח את זה לתחרות, מה פתאום?
הייתה פתאום איזושהי תנועה, האמת שהייתה לי איזושהי תנועה לסיפור הזה כבר... אני חושבת לו ראש השנה, הנה, ראש השנה או סוכות או משהו ככה סביב תקופת החגים. כן, משהו פתאום ככה התבשל לתחושה שצריך רגע להתבונן בכל מיני טקסטים ככה שיושבים להם במגירות המחשב. והסיפור הזה ביקש, הוא ככה הרגשתי שהוא מבקש ממני יחס. אז נתתי לו עוד קצת יחס, ככה.
והשופטים אמרו שהוא מושלם. מה את...
עכשיו אפשר לעצור את הכתיבה, זהו. כתבתי את המושלם וזהו זה.
זה דבר די נדיר שאנשים אומרים על סיפור שהוא מושלם.
כן, אז קודם כל תודה לשופטים, אני לא, באמת, כן, תודות. ומבחינת מושלם, קצת קשה לי לנוח בתוך המושלם הזה, אני מודה. אולי זה משהו ככה, אתם יודעים, בתרבות האקסטרים שלנו, עם ההתענגות הזאת על הקצוות, על חוויות השיג. אני מודה שלי יש חלק שככה התקשה קצת לנוח בתוכו. אולי יכולתי ככה, אולי יש בתוכי עוד כל מיני מנועים שהמשיכו, יכולים להמשיך עוד לבדות סצנות נוספות לסיפור הזה, עוד ככה, לא יודעת אם הם יצאו לפועל, כי כבר יש לי ממנו איזשהו מרחק וככה, אבל...
את חושבת שהם צודקים שהמסקנה הבלתי נמנעת של הסיפור היא שהחזק מנצח את הטוב?
אני חושבת שכן, שזה סיפור שיש בו יחסי כוח, שיש בו איזושהי... הסוף אפשר לומר כן, אולי יש בו משהו ככה קצת כזה, כן.
כן, האקטיביסט לא מצליח בסוף.
למרות שזה איזושהי שרשרת ככה של מראות שמשתברות זו בזו, אולי אפשר לראות ככה של יחסי הכוח.
אני אגיד לך מה, אני חשבתי שהסיפור שלך הוא בעצם על אי האפשרות של... אפילו נגיד אנשים כמוני, ליברליים, להיות בצד הנכון. זאת אומרת, האקטיביזם הסביבתי הזה של הגבר בזוגיות הזאת מאומת עם שני דברים. זה לא בדיוק ספוילרים מה שאני עושה כאן. הוא מאומת עם חזירי הבר, שזה עולם החי שלכאורה הוא המגן שלו, הוא עושה קומפוסט, הוא זה, אבל הוא מפחד מהם. וגם על ידי שכן ממוצא רוסי, שהם מייצג איזה אינדיבידואליזם אטום כזה, שלא אכפת לו מהסביבה ורק רוצה לנצל אותה. עכשיו, בשני הצדדים, מי שמנסה להציל את העולם, בסופו של דבר מצטער כחלש וקורבן. הוא לא מסתדר עם בני האדם האינדיבידואליסטים, והוא גם לא מסתדר עם עולם החי הזה. כלומר, כל הזמן חזירים מסוגים שונים מוכיחים משהו ליברליסט בשקל.
אני חושבת שזה אולי מעבר, אני חושבת שצדקת הדרך הזאת, שגיבור של הסיפור מאוד מנסה לאחז בה, כן, זה קשה, אנחנו, עמיחי כתב על זה יפה, בשורה שהיא לא מצליחה עכשיו להשתחזר לי בראש ככה מההתרגשות, אבל אבל צדקת הדרך הזאת היא לא... ואני חושבת שהיא, כן, היא קשורה באיזשהו אופן גם, אני כן רואה בתנועה הזאת של הגבר, או באקטיביזם הסביבתי הזה, איזשהו המשך ציוני. נכון, דיברתם על זה קצת, עד כמה הסיפורים חתרניים, או לא,
כן,
מבטא של אותו חוקר, מה הוא היה, מקהיר?
מצרי, כן.
כן, אני חושבת שאפשר לקדש את האדמה בכל מיני אופנים. וזאת שאלה נורא גדולה, איך אפשר לחיות ברגישות לאחר, איך אנחנו גם בתוך, ויש כל מיני דרכים צודקות, איך אנחנו בוחרים דרך ומצליחים להיות בתוכה באיזושהי, כן, גמישות, רכות, אהבה.
קרמית, אנחנו נשמח אם... תסכימי לקרוא איזשהו שיר, דווקא נחזור לשירה שלך. שיר מהספר שירה שהוצאת, או שניים. לא יודעת מה תחליטי.
אז קודם כל באמת חזרי הבר הם ככה באיזשהו אופן מלווים אותי, או ככה אפשר לומר שהישות שלהם, אני חושבת שחיפים באמת... כן, הם פשוט חלק ככה, אתם אמרו, אני לא זוכר, אם השופטים כתבו, אתם אמרו, פולשים לשכונה הלבנה.
נכון.
אני חושבת שאנשים שחיים בחיפה לא חושבים את זה כפלישה, אלא זה איזושהי נוכחות מתמדת. זה לא פלישה, זה איזשהו מרחב משותף.
זהו, זה חוויה שלי מהצד, כמי שחיה בתל אביב, הרעיון שפשוט יש שם חזירים בשכונה, זה... כן, להגיד שהם פולשים, יכול להיות, אנחנו פולשים פה כנראה, אבל...
וזה לא סתם חיה כמובן, זה חזיר, זה כל כך טעון העניין הזה ביהדות. דווקא הם פולשים אלינו.
נכון.
אז מה תקראי לנו?
אז אני אקרא לכם שיר קטן על חזיר, על חזיר בר. ונתחיל ממנו ככה. חזיר בר נסוג לאחר כיבוש לילי, נבלע בשירי הוואדי. הרחוב מתחנן לפרסותיו החמות, זוקף אנדרטאות של פלסטיק לאוס וגללים.
אני רוצה להבין רגע, אני רוצה לצאת שנייה מהעניין הזה של שירה וספרות, כן, מנסה להבין. את הולכת לך, את יוצאת לך מהבית, לרחוב.
פתאום.
ופתאום יש שם חזיר, ואת ממשיכה ללכת כאילו כלום לא קרה. אני מנסה להבין את הצורת חיים הזאת.
מה זה? את יוצאת כל כך אורבנית, זה כל כך... אנחנו אנשי העיר, לא כמוכם החיפאים.
לא, אני רואה חתולים, אני רואה, אתה יודע, בסדר, רואים כיפות.
להקות של תנים.
אבל חזיר?
כן. אני חושבת שבאזורים שונים של חיפה, בדיוק מישהו ככה הגיב לי בפייסבוק וכתב לי שאיזה ואדי, וגם באדר עליון ככה מסתובבים החזירים ככה, בלי שום ואדי, ככה עוד הסיפור שלי עוד מנסה ככה, בוחר איזשהו נוף ציורי ופסטורלי יותר, וככה מדבר באמת על... אז קודם כל, הם הולכים יותר מהר מקצב הכתיבה שלי, החזירים.
אוקיי.
אני מניסיון אישי יכולה לומר שזה כן, שבדרך כלל זה יותר עניין לילי. לי לא יצא, אני בהחלט שמעתי רבים שיצא להם גם ככה לחלוף באופן יותר ככה סמוך לחזיר בר.
ואז מה עושים?
לי לשמחתי יצא לעשות את זה יותר ממרחק, או באמת בחק הליל.
אני רק שאני אבין פרקטית, אם קורה לי הדבר הזה, מה לעשות?
חזיר בר תוקף אותך.
להמשיך ללכת כאילו כלום?
אז קודם כל חשוב לראות שזאת לא אימא עם גורים, זה ככה, כלל על בטיחות ראשון במעלה.
לא להתעסק עם אמהות, אוקיי.
ודאי, להישאר רגועים, לנסות...
להמשיך ללכת.
אבל נשמע גם שיש בזה סוג של גאוות יחידה חיפאית שכזאת. את אוהבת, כאילו, את כותבת על חיפה, יש שם, ראינו עוד שיר שלך שעוסק בחיפה, יש איזה גאוות יחידה כזאת, אנחנו החיפאים עם חזירי הבר.
זו שאלה, האם חיפאים באמת ככה, לא יודעת, האם יש משהו בקרמל, כן, הקרמל הצרוף בחלקו שלנו, בחזירים, זו שאלה ככה, באמת אני חושבת, חיפאיות זו... כן, לא יודעת להשיב לכם באיזושהי צורה.
למה לא? תהיו גאים בחיפאיותכם, זה בסדר גמור.
אם אנחנו גאים?
למה לא?
בוודאי. זה שיש גאווה חיפאית זה בטוח, על איזה, את יודעת, באיזה אופן חיפה...
האם זה על החזירים? אנחנו לא בטוחים עדיין, כנראה.
אוקיי.
תרמית רוזן, תודה רבה לך וברכות.
בשמחה.
להתראות.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי ביי. בפינת הסטטוס היומי שלנו, במה שכרוך כאן תרבות, נקרא הסטטוס של נועה אוסטרייכר, עיתונאית בארץ, שלא ממש, עושה רושם שלא ממש, מתחברת לז'אנר הממואר, האוטו-פיקשן, שנהיה די פופולרי, כן. והיא כתבה על כך בפייסבוק.
כן, אני אקריא.
בבקשה.
הכותרת היא הממואר הממאיר. סליחה, היא כותבת, אבל לכתוב ממואר בגיל 40 זה משהו שהיה לגיטימי, בימים שבהם תוחלת החיים הממוצעת הייתה 45 שנה. על אחת כמה וכמה כשמדובר בגיל צעיר יותר. תנוחו. יש לכם עוד המון זמן לאבד את המרות המאוד לא חשובים של חייכם. לנפות מהם כל שביב של עניין ולייבש אותם לכדי קטיטה צחיחה של זרם תודעה אוורירי ונטול ערך תזונתי. פעם קראו לזה יומן. כולנו כתבנו כזה והיינו נועלות אותו במגירה במקום לשלוח להוצאת ספרים. נכון. תמיד קיווינו שמישהו יקרא ויבין כמה מיוחדות אנחנו, אבל זה עבר לנו. אישית היא כותבת, בדיוק בגלל התקווה הזו, הפסקתי לכתוב יומן, הרגשתי שאני כותבת למישהו מעבר לכתף ולא לעצמי. ומה עכשיו? כולם מפרסמים את היומן המשעמם שלהם, מינוס הקטעים המלוכלכים, וקוראים לזה ממואר. ואז כל החברות שלהם, והחברים שלהם עפים על זה, ומתחילים גם כן לכתוב ממוארים. יש גם סדנאות לכתיבת ממואר. חלס! החיים המאוד רגילים האלה שלכם, עצובים ושמחים כמו חיים של כל אחד אחר, לא חייבים להיות ספר. לפעמים זה כתוב טוב, ולפעמים גם מעורר הזדהות וזיכרונות דומים, אבל איך שמגיעים לסוף מרגישים כמו אחרי פריחית אורז. דל. מה זה דל? אני לא מסכים בכלל. אני לא מסכים בכלל.
אם כן, חייבת לומר שזה הצחיק אותי בגלל העניין הזה של גיל 40 וזה, כי גם לי הייתה איזה פאזה כזאת כשעוד עבדתי בעיתונות וריאנתי אנשים לעיתון, שחזרתי יום אחד אחרי ראיון שעשיתי עם סופר או משורר, לא זוכרת, צעיר, ואמרתי, נא לא לתת לי לראיין אף אחד מתחת לגיל 50. קודם כל שיהיה להם מה להגיד. אבל מה זה אומר עלינו, כן?
אבל ספר טוב או ממואר טוב כתת קטגוריה לא תמיד יש קשר לגיל הכתיבה. ואפילו לא למה שעבר הסופר, הכותב, הכותבת בחיים שלהם. זה הכתיבה שהופכת את זה לראוי או לא. ואת זה גם דרך אגב כותבים שם לנועה אוסטרייכר בתגובות, ועל זה יונה, ברור שיש יוצאי דופן, הם מעטים. ועל זה אפשר לענות, כמו בכלל בכתיבה, בספרי עיון, בפרוזה, בכותבי טורים אפילו. ובכלל, יש מעט מאוד כתיבה נהדרת, הרבה מאוד בינוניים, ועוד הרבה יותר גרועים. זאת הפירמידה הזאת, שבקצה של אחד, מה לעשות? זה לא קשור לסוגה, ואומנם כתיבה היא דבר שכן משתבח עם השנים לדידתי, ועם הניסיון, ועם כמה שקראת וכתבת והשחזת את היכולות שלך, אבל אין קשר חד-חד ערכי בין גיל ומה שעברת לאיכות הספר שכתבת.
תראה, אני מניחה שמה שהתכוונה לומר זה שאיזה חיים כבר חיית עד עכשיו, עד גיל 40, חיים הבורגנים של כולנו, ולמה זה צריך לעניין אותנו? זה יותר מכל, זה סטטוס על נרקיסיזם. היא אומרת, תספרו לנו סיפור, ואם אפשר, אז שזה לא יהיה סיפור על עצמכם, כי אתם לא מעניינים אותי. זה הסיפור פה.
כן, אבל אני אגיד משהו שהסטטוס שלה כן גורם לחשוב עליו, זה שהיום יש אינפלציה נורא גדולה בכתיבה, יש זמינות נורא גדולה, כולם כותבים, ואני חושב שאנשים שאינם כותבים רגילים, פונים הרבה פעמים למקום הכי נוח, שזה כתיבה, המקום הבטוח והמוכר, הביוגרפיה האישית, ויותר קל לעשות את זה בהוצאה עצמית וכולי וכולי, ולכן אנשים שעושים את זה ככה, יכול להיות שיש יותר כתיבה ביוגרפית שהיא לא כתיבה טובה, כי מי שאינו סופר וצריך עכשיו מחליט לכתוב ולהוציא בהוצאה עצמית, פונה למה שהוא מכיר. זה אולי מה שאני מצליח לחשוב עליו בהקשר הזה, ועדיין הרוח העולם מהסטטוס נדמת בעיניי כשגויה, במיוחד כשחושבים נגיד על קנאוסגרד ודידיון ולין אולמן וכל הדברים הנהדרים ששייכים לסוגה הזאת ויצאו לאחרונה ואלה רק המתורגמים שביניהם.
טוב, אתה מתעמם כמובן, זה לא סטטוס על קנאוסגרד, ומה שקנאוסגרד כתב זה גם לא ממואר. עשה לי טובה. פשוט קשקוש, אבל למזלך
אין לנו זמן להתווכח על קנאוסגרד, צריך לסיים.
מזל שנהיה פה שוב מחר ונוכל להתווכח על זה. תודה רבה לאריאל בן דוב ותמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית הזאת. מועדים לשמחה, נתראה מחר.